תראו איזה מאמץ התורה עושה בשביל להתיר אישה לבעלה, שכל זמן שהוא מקנה בה, וכמו שאמרנו, זה שריפה של המשפחה, זה חורבן. כן. יש כאן פרוצדורה שלמה. מה עושים שם? ועבר עליו רוח קינה, על הבעל, וקינה את אשתו, והיא נטמעה. או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, והיא לא נטמעה. זאת אומרת, יש כאן עניין של ספק. למה אני אומר ספק? היחסים, הזוגיות, מה שנקרא, יחסי זוגיות, זה בנוי לפעמים על דמיונות. דמיונות. זה בדיוק מה שהפסוק אומר. הוא עבר עליו רוח קינה, רוח קינה, מה זה הקינה הזאת? זה דמיון. הוא מדמה לעצמו שאשתו נסתרה עם מישהו אחר. הוא מדמה לעצמו. ואולי זה לא אמיתי. אולי הדמיון הזה הוא לא אמיתי. אומרת התורה, עשו פרוצדורה שלמה. והביא האיש את אשתו אל הכהן. והביא את קורבנה עליה עשירית עיפה קמח זוהרים. ולא יצוק עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה. בדרך כלל מנחה יש גם שמן וגם לבונה. כי מנחת קנאות הוא מנחת זיכרון מזכרת עוון. רש"י מתייחס, למה קמח סוערים דווקא? מה זה הסוערים? מתאים בדיוק לימים האלה, בין פסח לעצרת, אנחנו עוברים מהסוערים, מהעומר וסוערים, שתי הלחם בעדו, שזה מחיטה, זה מאכל בהמה וזה מאכל אדם, זה מאמר שלם של הרב. אומר, קמח שלא יהיה מסולת, סולת זה קמח הטוב, סוערים לא חיטים, מדוע היא עשתה מעשה איזה בהמה וקורבנה מאכל מה? כל זה, כל דבר כאן בא להזכיר, לאן יש אפשרות, עדיין זה לא ברור, לאן היא דרדרה? להיות בהמה, ולא יצוק עליה שמן, שלא יהיה קורבנה מהודר. מדוע השמן קוראו לזה אור? יש כאן אור, מישהו קוראים לו אור במקרה? היה כאן, איפה אור? אור
פיש.
אה? אור. אולי קוראו לו גם שמן, זה בסדר. למה? שמן זה אור בפוטנציאל. מדליקים נרות ומה בשמן. לכן מושכים את המלך בשמן, ואת הכהן הגדול בשמן. למה? כי תפקידם להפיץ אור. לכן עושה אור. אחרי אומר, לא ייתן עליה שמן, כן? ולא ייתן עליה שמן, הקרוי אור. והיא עשתה בחושך, ולא ייתן עליה לבונה. מדוע האימהות קרואות לבנה, אל לבונה, שנאמר אל גבעת הלבונה, והיא פרשה מדרכיהן של האימהות. כן? אז לא, אחרי מה עושים? והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני השם, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן נתן אל המים. מה זה המים האלה? מים קדושים שקדשו בכיור, לפי שנעשה הכיור מנחושת מראות הצובות, וזו פרשה מדרכיהן של הגמרא, רש"י אומר בחומש, סוף חומש שמות, מה זה המראות הצובות האלה? אז הוא אומר, המראות הצובות זה היו המראות, היו עושים פעם מנחושת, לא מזכוכית כמו היום. אז כשבאו למשכן, אז אנשים הביאו את המראות האלה. למה המראה משמשת בדרך כלל? לכם אין בנות, אתם לא יודעים. אבל אצלי בבית יש בנות. היו, עכשיו כולם התחתנו פה, הלכו. משיכות מראות, הן לא יכולות בלי זה. שאלו אותי למה. אני לא יודע למה. גברים לא צריכים מראות. יש לך מגלורית, אולי צריך משהו. אז העניין שהמראות, משה רבנו, רש"י אומר, ראה את המראות, אומר, זה לא מתאים, קישוטים, מסתכלים במראות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה הדבר הזה הוא החשוב מכל מה שהביאו תרומות כאן למשכן. למה? כי בלעדיהם לא היו צבאות השם. האישה יש לה את התכונה הטבעית הזאת לפרוט ולרבות. והיא מבינה, היא צריכה להיות נאה ולמצוא חן בעיני בעלה. אז באופן ספונטני היא קונה מראה. יש לה מראה בקיר, מראה בתיק, מראה פה, מראה שם, כל מקום. היא צודקת האישה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה הדבר החשוב ביותר, לפרוט ולרבות. ובאמצעות המראות, לכן עשו עם זה את הכיור. מה הכיור היה משמש? יש בעולת ראייה. אומר, הכיור היה בין האוהל מועד ובין המזבח. האוהל המזבח, מסביר הרב הצהל, הוא משמש שני דברים. ואוהל מועד זה השכל. השכל האלוקי, שם הרוחות והדו. ויש שכל אלוקי, יש שכל אנושי. אבל השכל האלוקי בא מהתורה, והתורה היא באוהל מועד. לעומת זה, המזבח זה הרצון, העולה. הרצון צריך להתעלות, לעלות. אז כל הקורבנות זה לשכנל את הרצון. הכיור, שהוא בין שני הדברים האלה, הכיור הזה הוא משמש לטהר את הידיים ואת הרגליים. הידיים זה העניין של המעשים, והרגליים מוליכות אותנו. וזה קשור לשכל ולרצון. כל דבר שאתה עושה, תעשה את זה במה? בשכל. איזה שכל? אלוקי, אם אתה יכול. תלמד תורה, אין לך שכל אלוקי. וכל מקום שאתה הולך, תראה, הרצון מוליך אותך. זאת אומרת, לאן אתה הולך? לבית הכנסת. לאן אתה הולך? לבית המדרש. שואל את השני, לאן אתה הולך? לבית המרזח. לפעם. הרצון מוליך את האנשים. אז לכן הרגליים קשורות לרצון. והידיים למעשים. בכיור מקדשים, במי הכיור, מים הקודשים האלה, הם מתארים. מים תמיד זה תארה. מתארים את, את האדם, גם את שכלו וגם את רצונו, כששני הדברים האלה תיאורים, זה בסדר גמור. לכן כהן לא יכול לעבוד עבודתו בבית המקדש, בלי שהוא מתאר את הידיים ואת הרגליים מהכיור. אבל כאן זה משמש לעוד דבר, המים האלה. בוא נראה מה רש"י אומר, מה זה המים? מה זה המים? מה הוא אומר? שקדשו בכיור. זאת אומרת, המים הקדושים האלה, הם משמשים לתאר אישה לבעלה. לפי שנעשה הכיור מנחוש מראות הצובות, אז כאילו רמז האישה. למה המראות הצובות? כי הם רצו לפרוט ולרבות מבעליהם, ואת סוטה הולכת למישהו אחר, חס ושלום. כאן יש פרוצדורה שלמה בעניין הזה של מטרטרים אותה וכל זה. ובסוף, אם חס ושלום היא לא בסדר, אז באמת אצל השם רע לאותה אישה. בקיצור, אישה שלומדת פרשת סוטה, יתחשו אלף פעמים לא לעשות שטויות עליו. אז כתוב בגמרא שיצאו לה אנשים טובים. יהיו לה ילדים טובים. חנה, היא ניסתה לעשות תרגיל לעניין הזה. היא רצתה ילד. אז היא באה ואמרה, טוב, אני אתחפש לסוטה. ואז יבדקו אותי, יראו שאני לא סוטה. ואז יצא לילדים, אחי. ככה גמרא אומרת. אבל לא כדאי לי, איך אומרים, לנסות, כבר אין אפוטרופוס לעריות. אם הוא טעה, אז מרוויחה.
היא מרוויחה, אבל מה, הוא לא צריך... הוא...
לא, מה זה, יש שלום בית, אין לך דבר יותר טוב מזה. טוב, אנחנו במשניות, פסחים. פסחים. פרק ז'. אנחנו פרק שמיני כבר. אנחנו עוסקים, כל הפרקים האלה עוסקים בקורבן פסח. הכתוב, נקרא את ההקדמה. שנו בבריתא, שא לבית. בית, משפחה, כן. מלמד שאדם מביא קורבן פסח ושוחה בשביל בנו וביתו הקטנים, ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים, בין מדעתן, בין שלא מדעתן. אבל אינו שוחט על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, על ידי אשתו, אלא מדעתן. אשתו לא יכולה, אלא אם כן מסכים מכאן. ברם, אם שתקו ולא מחו, הילדים, הרי זה מדעתן, מסקנת הגמרא שמשנתנו דנה במי ששניים דואגים לצרכיו. כל אחד מהם ימנו לפסח, והרי אין אדם נמנה אלא על פסח אחד בלבד. אבל יש שניים, כל אחד דואג, אבל איך, איך, ובכל זאת צריך רק אחד יכול להיות נמנות על פסח. דלמנו את זה כבר, שאי אפשר שאדם אחד ימנה על שני פסחים, כן? או שני אנשים ימנו על פסח אחד. אז זה דנה המשנה. ברוך אתה אדוני, וחברים שהכל נהיה לבוא. האישה, בזמן שהיא בבית בעלה, ולא הלכה לחוג את הפסח בבית אביה, אף לא אמרה שדעתה ילך לבית אביה. אז עכשיו יש לה שני אפוטרופסים, בעלה ואבא שלה. עכשיו, מה עושים מהפסח? על מי תימנה? על בעלה או על אביה? שחט עליה בעלה, כן, על מנת שהיא תשתתף בקורבן פסח. אם בעלה שחט הפסח עליה לשמה בשבילה, ושחט עליה אביה, אביה גר רחוק, הוא לא ידע, הוא גם שחט משל. וגם אביה שחט עליה, תאכל משל מי?
בעלה.
בעלה, למה? שמן הסתם דעתה להימנות על פסח לבעלה. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, אחרי שאישה מתחתנת, אז מה היא? בעלה, יש לה בעלה. כן. אז זה דבר אחד. תאכל משל בעלה, הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה, שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה. עכשיו, ברגל הראשון, היא הלכה לבית אביה. בעלה לא ידע כנראה ששחטו עליה, הוא גם שחט, שניהם שחטו. הלכה רגל ראשון אחר נישואיה לעשות בבית אביה את חג הפסח, שככה היה מנהג לחוג את הפסח הראשון. הלכה לנישואים בבית אבא. דרך אגב, גם היום ראיתי זוגות נישואים, והפסח הראשון נושאים בבית של הבעל, נושאים את הפסח הראשון. של האישה? כאן זה של הבעל. כן, או של האישה. אז לא, זה לא חובה, זה מנהגים. זה מנהגים. אומר, מנהגו ככה. שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה את הפסח, תאכל במקום שהיא רוצה. אני לא זוכר איך אנחנו נהגנו. אני בעל תשובה. אצלנו לא חגגו פסח. באמת, אצלנו היו, הלכנו לאישה. הפסח הראשון הלכנו לתור שלנו. הפסח הראשון שעשינו כשהיינו עוד לא התחתנו, זה היה במלון פארק בחברון. היה הצעד הראשון ליישוב החברון, היה מלון קרוב פארק. ואז הרב לוינגר, זיכרונו לברכה, הרב ולמן, בדל החיים ארוכים, הזמינו אותי ואת רעייתי, שתחיה, לעשות שם ליל הסדר, לא ידענו בדיוק מה יצא מזה. היום יצאנו שם קריאה שלמה. זהו, אז שאלו, תגידו גם, היו צריכים, ההורים שלך גם רוצים, שאלו אותי, אמרתי, שאלה תורה, נראה מה. אמרה, שאלתי את הוריי, נכונה לברה, אמרו, כן, בטח, למה לא? אז הם זכו להיות בפסח הראשון שעשו בחברון, במלון פארק. אבל זה היה קודם הנישואים, זאת אומרת, לפני האירוסים, אז היינו שם במקום. בפסח הראשון עשינו באמת בבית אשתי. עשינו את ה... אז הוא אמר, זה לא בגלל המשנה, אלא בגלל שככה זה יצא. שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה את הפסח, תאכל במקום שהיא רוצה. והגמרא מבואר שבשעה שחיטת הפסח, ברירה דעתה על פסחו של מי נמנה. אבל כל שלא ברירה דעתה בשעה שחיטה, אינו אוכלת לא מזה ולא מזה, כי הכלל הוא שאתה להיות מנוי, רשום באיזה מקום. אתה לא רשום לא אצל הבעל ולא אצל האבא. ולכן היא לא תוכל. שבדבר של מן התורה, ההלכה היא שאין ברירה. כן מבואר בגמרא שמדובר במשנתנו באישה שאינה רדופה ללך לבית אביה. היא לא, מה זה רדופה? היא לא, אין לך, היא לא בא לה ללך לבית אביה. כלומר, שלא היה מנהגה עד הרגל הראשון ללך תקופות לאכול בבית אביה. ולכך תאכל במקום שהיא רוצה. אבל ברדופה ללך לבית אביה, מה זה רדופה? יש בזוגיות, זה דבר ידוע, יש כאלה במשפחה שהם דביקים בהורים, נקרא רדוף. רדוף. הוא לא יכול בלי ההורים שלה. היא לא יכולה בלי האימא שלה. כל היום מדברות בטלפון. יכול לקרות דבר כזה? נקרא רדוף, רדופים. ויש כאלה שלא. אז זה מה שרדופים, זאת אומרת, רגילים להיות בבית האבא, או לא. אבל ברדופה ללכת לבית אביה והלכה ברגל ראשון לעשות בית אביה, תאכל משל אביה, כי היא רגילה לזה. אבל אם הלכה הרגל שני ושחט עליה אביה ושחט עליה בעלה, בין רדופה, בין שאינה רדופה, תאכל במקום שהיא רוצה, תלוי בה. רק ברגל ראשון, כי בשני כבר. יתום, ששחטו עליו האפוטרופסין, יאכל במקום שהוא רוצה, אותו דין. האפוטרופסין זה אלה שהם קיבלו אחריות על אותו יתום. דין שממונים עליו שני האפוטרופסין, להשגיח על נכסיו, נהל עסקיו, כל אחד מהם שחט פסח עליו. יאכל במקום שהוא רוצה היתום, אין צורך שיברור דעתו דווקא בשעה שחיטת הפסח, מדוע הואיל והקטן הוא הרי לא, הוא אצל אפוטרופוס כאחד מבני ביתו. עבד, עבד כנעני ששני שותפים, כל אחד מהם שחט פסחו עליו, שכן חייו הוא בפסח עבד כאישה, ובעליו שוחטים עליו שלא מדעתו. כן? והוא רוצה איזה שהוא רוצה שהוא יש. לאדון הזה או האדון הזה. לא, סליחה, לא יאכל משניהם. מדוע? הוא מסביר הרב כאן, לא מפסחו של זה ולא מפסחו של זה, יש חלקו של כל אחד מהשותפים, והעבד לא יכול היה להימנות בלי רשותו של פסחו של שותף אחר, ולא קיבל רשות. ואין תקנה לעבד, אלא אם כן, התרצו שני השותפים, שימנה עם האחד, יסכימו ביניהם. בגמרא מבואר שמדובר כאן בכגון ששני השותפים מקפידים זה על זה, כן, יש להם פדע, ואינם רוצים ליהנות זה משל זה. אבל כשאינם מקפידים זה על זה, באיזה שעושה העבד אחד. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. מה זאת אומרת חציו עבד וחציו בן חורין? מסביר. זאת אומרת שהעבד של שני שותפים, אחד מהם שחרר אותו. עבד, תבין אותי מה הכוונה, עבד זה היה כמו בהמה או כמו מכונית או משהו כזה. לפעמים יש שני שותפים, זה היה נכס, קניין ממש, עבדים. אז הוא אומר, אחד אומר, טוב, אתה יודע מה, אני משחרר אותך. שני אומר, אני לא משחרר אותך. מה קורה עם העבד הזה? חצי עבד, חצי בן חורין. מה דינו? אז הוא אומר, אין תקנה לעבד, אלא אם כן, סליחה. מי שחצו עבד וחצו בן חורין, כיוון שהיה עבד של שני שותפים, משחרור אחד מהם, לא יאכל משל רבו. מן הסתם לא הייתה דעת רבו להימנות על פסחו את חלק החירות שבו, כי הרי הוא ישר עבד. ולכן לא יאכל. לא יאכל משל רבו. למה? כי רבו לא... הוא לא רצה לשחרר אותו, עובדה רק שהשני שחרר אותו. לכן הוא לא יאכל משל רבו. אורות, רבותיי. אנחנו בדף עין, נכון? קף A. סמוך לאיקווה דמשיחה מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. טוב, קודם כל צריך להבין. מה זה עקבתא דמשיחא בעברית? זה עקבות המשיח. עקבות המשיח, זאת אומרת, אוטוטו, הנה העקבות שלו. כאילו המשיח שם, אנחנו רואים את העקבות שלו.
הוא הלך פה לפנינו.
ודאי שהוא הלך לפנינו. זאת אומרת, העתיד וההווה, זה לא שני דברים נפרדים. אנחנו מאמינים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אומר הרמב״ם בי"ג מהעיקרים. מה זאת אומרת הוא מאמין? בשבילו המשיח, למרות שהוא כרגע עדיין לא הופיע, זה לא מסופק. כן יופיע, לא יופיע, משהו כזה. זה דבר ודאי. תשאלו אותי למה?
למה?
שאלו את הרמב״ם. איך אתה יכול להגיד בוודאות שיופיע המשיח? אלא הרמב״ם, סליחה, אני אומר זה כמילתא דבדיחותא. אבל הרמב״ם הוא היה חכם. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? הוא רואה את העתיד. חכמים זה אנשים בעלי חזון. אנשים שמסתכלים על ההווה, אבל דרך העתיד. זאת אומרת, העתיד הוא לא נעלם אצלם, אלא יש להם תוכנית. כמו כל דבר. אם יש לך תוכנית, למרות שלא הגשמת את התוכנית, אבל התוכנית לנגד עיניך כל הזמן. התוכנית הזו של הגאולה של עם ישראל, זה תוכנית ודאית, זה תוכנית אלוקית, זה האלוקים גזר עלינו ועל העולם כולו שתהיה גאולה. הוא מביא גואל, איך אומרים כל יום, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. בכל זאת, זה עומד נגד הרמב״ם, או זה עומד נגד כל יהודי מאמין. אבל מה? כמו שאמרנו, עקבתא, מה זה עקבתא? אנחנו כאן מחפשים את העקבות שלו, הוא כבר הלך לפנינו. מתי נגיע העתיד שלו? אז יש סימנים לעקבתא דמשיחא. מהם הסימנים לעקבתא דמשיחא? אם ראית קיבוץ גלויות, וארץ פורחת, ועם ישראל שב לארצו, זה אוטוטו מגיע, זה הסימנים לביאת המשיח. איך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? פסוק מיחזקאל, כן? אם הרי ישראל נושאים פריים, ואם קיבוץ גלויות, וכל זה, אז סימן, זה יקבל את המשיחה. זה לא מיסטיקה, זה מציאות ממשית, כן? אבל מה? הדבר הזה כרוך במשברים. שאלו אותי למה?
למה?
מה אכפת לכם? אבל זה כרוך. וכמו שתשאלו את האישה, תגידי, כשאת יולדת, יש לך צירי לידה? אבל ודאי, למה תשאלו?
למה?
זה לא פשוט. לצאת מן הגלות ולהגיע, זה כמו עובר שיוצא מבטן אמו, כי הגלות משולה להיריון. והגאולה ללידה, כך אומרים חז"ל. והלידה כרוכה בצירי לידה. צירי לידה. יש כאלה מדרגות בצירי לידה. קלתי ילדה אתמול בלילה בן. תודה, תזכו לי מצווה. אז שאלתי את בעלה, נו, איך הייתה הלידה? נו, מה, ככה, כמו כל לידה. לא, אז אין מה, זה קשה. אנחנו בתקופה של צירי לידה. למה? התנתקות מהגלות ולבוא לארץ, אל תחשבו שזה קל. וכאן צריך גיבוש, סדרת גיבוש, קיבוץ גלויות, עד שכולם מתרגלים לחיות אחד עם השני, כל זה. אז זה כותב הרב, מצד אחד, סמוך להיקוודי משיחה, מתרבה סגולת האחדות. הנה דוגמה, היום יש לנו מדינה אחת. יש מדינה אחת. ראש ממשלה אחד, צבא אחד, משטרה אחד, עם אחד. זאת אומרת, למרות שבחיצוניות זה לא נראה, אבל במהות זה האמת. אנחנו היום במצב של אחדות. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי נמצאים בצדיקים, אנשים, אותם צדיקים האלה, צדיקים מיוחדים, הם מאצילים מרוחם על כל האומה, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים, לא כמו בגלות. היום אנחנו למשל יושבים בבית המדרש לומדים, זה מקרין על כל עם ישראל, זה משפיע על כל עם ישראל. אבל תמונה היא סגולה זו במתמון של קטגוריה ומריבות. כמה מריבות, ימין, שמאל, דתיים, חרדים, ימיים, שמאלנים, כל הבלגן הזה חלק מהתהליך של הגאולה, לא להיבהל מזה. אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, מעוררת הרגשה כללית לציפייה לתשועת הגוי כולו במהרה בימינו. אמן. אז זהו, זה צריך ככה להבין את הדבר הזה. כל מה שאנחנו רואים, כל הבלגנים האלה החיצוניים, כל זה, זה חלק מתהליך הגאולה שלנו. גיבוש האומה הוא כרוך בקשיים, מה לעשות? לקרנו לקרנו. בסוף הכל יתאחד. לומדים את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, היו 12 ילדים. 12 ילדים זה 12 שבטים, יצומים. בתחילה, בילדותם, רבו ביניהם משהו, מישהו יש לו כאן אחים במקרה? רבתם פעם?
כן.
לא יכול להיות. אה? איזה מריבות היו בין האחים, שאבא צדיק כזה כמו יעקב אבינו? משהו לא נורמלי. עד כדי ניסיון רצח עם יוסף, שרצו להרוג את יוסף. איך יכול להיות שמשפחה של צדיק כזה יהיו מריבות כאלה גדולות? איך זה יכול להיות? אז הסביר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שבילדות המשפחה מתגבשת. כל ילד צריך את המקום שלו, את תשומת לב שלו, את המשחקים שלו, את הכיסא שלו. אנחנו זכינו גם לגדל 12 ילדים. להשיב אותם בשולחן אוכל, שבת, אז לא פשוט, אל תחשב. אני רוצה לילד הבא, לא, אני הילד הבא, אתה היית אתמול, אני הייתי ילד הבא. שבו לאכול. כל אחד רוצה את מקומו ואת מיקומו. זה מריבות, וואי, וואי, וואי. דבר טבעי, למה? זה תהליך גיבוש. תהליך הגיבוש של מאבקי כוח. כל אחד רוצה את המשבצת שלו, ולא סובל את מישהו אחר נכנס לתחום שלו. היום, ברוך השם, כל הילדים נשואים, אז כולם, עדיין לא ב-100%, אבל החיים בהבנה לפחות, אחד עם השני, כל זה. משהו אחר לגמרי. ככה גדל יעקב. כשהוא נפטר, אז הוא סידר את הילדים שלו סביב הארון, ככה ששלושה מכל צד, והיה, איך אומרים, בהרמוניה, נסו, והלכו, כמה בשבטים שהלכו במדבר, הלכו איש על דגלו, וכל הדברים האלה. אותו דבר בדור שלנו. הדור שלנו זה דור של גיבוש. עדיין מאבקי כוח. כל מפלגה, כל תנועה, כל זרם, רוצה את מקומו. זה לגיטימי הדבר הזה. אבל בסוף, מכל הדברים האלה, יצא דבר טוב, מה אתם אומרים? יבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. כולם יהיו סביבו, בעזרת השם.